אם ניכנס למישהו מהמלואי,
אבל... המגפיים מפולין, מהמחנות השמצה.
כשאת רואה אותה, תגידי לה, ואיפה הגעת?
ועכשיו זרה, 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 וזרה. מהרמות.
טוב, אז רגע.
חס וחלילה. אני מתרגשת מאוד מאוד להיות פה היום, ולראות את כל הפנים הטובות האלה, ואיריס חיים בעזרת השם תגיע עוד מעט ותדבר גם, היא כל כך הפכה להיות כזאת תלמידת חכמים מאז האסון הגדול שקרה לה. מה שלומך אהובה שלי, אפשרת מפולין? איזה כיף שאת כאן, איזה כיף להיות פה. בנות, אנחנו נוסעות מכאן, מבית הכנסת הזה, תפילה ענקית על עם ישראל. אנחנו ממש לפני הפסקת אש. את עוד מעט חוזרת הביתה לקריית שמונה, מאמי, נגמר החופש. עוד מעט ספונג'ה, כן? ברור, כן? ואנחנו מתפללים לשלום עם ישראל, למה? כי עכשיו זה כמו הדקה ה-90 בכדורגל, כולם יורים, יורים, יורים אל השער, אז בצפון, בדיוק, אז בצפון עכשיו כל דקה, איזה כיף לראות אתכם, כל דקה אזעקה, כל דקה ממש, אז אנחנו מתפללים לשלום העם היקר שלנו, ושבאמת נראה ניסים כבר, כי הנה הוא בא, חודש כסלב, חודש הניסים, ואנחנו צריכים דחוף, דחוף, דחוף לראות נס. אז שם השיעור שלנו יהיה היום להחזיר את האמונה הביתה עכשיו. אני אתחיל עם הייזל האהובה, הייזל בריף, שהיינו אצלה רק לפני שבועיים בתל השומר. הייזל עוד אתמול שלחה פתק שהיום תהיה תפילה גדולה גדולה לבן שלה יונה, שכבר שנה וחודשיים נלחם על חייו פצוע קשה בתל השומר, והיום הוא נפטר. הוא נהרג, נהרג היום בעצם. ויונה בריף היה כזה גיבור ישראל, והוא נהרג כשהוא קפץ לאש להציל את החברים שלו, ירו בו 13 כדורים, שנה וחודשיים אמא שלו גרה ליטרלי בתל השומר, וככה זה נגמר. אז השאלה הגדולה, לאן הלכו כל התפילות האלה? איך אמרה אחותו עכשיו בהלוויה, יונה, אתה שיחקת תופסת עם אלוקים שנה וחודשיים, ובסוף הוא תפס אותך. היום נדבר על האמונה הכואבת הזאת, להחזיר את האמונה הביתה עכשיו. ולפני כן, בחורה מתוקה שמתעקשת לחגוג את יום ההולדת של עומר שם טוב שנמצא בשבי, והיא שמה בחוץ סוגיות מיוחדות שהיא עפתה לכבודו, וסקית עם פתקים, והיא מבקשת שכל אחד תיקח פתק, יש שם שם של חטוף או חטופה, ותתפללו עליהם. אז יום הולדת שמח, עומר, אנחנו מחכים לך. אז מה קורה איתה עם האמונה? ואז מגיע רשי. רשי אולי שהכי קשה לי וכבד לי על הלב בעולם. יעקב בפרשת תולדות מתחפש לעשו, יצחק חושב שזה עשו, והוא מברך אותו, וייתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. מה רשי יאמר? תקשיבו, וייתן לך האלוקים. מהו האלוקים? בדין. אם ראוי, ייתן לך, ואם לאו, לא ייתן לך. שימו לב, בואו נלמד רשי. וייתן לך אלוקים, אלוקים זה מידת הדין, או שהוא ייתן לך או שהוא לא ייתן לך. למה הוא לומד את זה? כי כתוב ו ייתן לך האלוקים. מה זה ו? יש אפשרות נוספת, והאפשרות הנוספת היא שהוא לא ייתן לך. בואו נמשיך. וייתן לך האלוקים. מהו האלוקים? בדין. אם ראו ייתן לך, אם לאו לא ייתן לך. אבל לאסב אמר, משמני הארץ יהיה מושבך. אתה תקבל טוב בטוח. משמני הארץ יהיה מושבך בלי תנאי בכלל. תשימו לב עכשיו לרשי הזה שהוא בוקס בבטן. בן צדיק, בן רשע, ייתן לך עשיו. וממנו למד שלמה המלך. כשבנה את בית המקדש, סידר תפילתו ואמר, תקשיבו טוב, כפו לכם, אז בואו תיכנסו, אני לא רוצה שתפספסו עכשיו. אסתו, שיש לך איפה לשבת? אנחנו מחכים לך. קדימה. איילה, בואי. יש לך פה מקום, איילה. בואי, תיכנסי, תיכנסי. את מחכה לאיריס. אנחנו מחכות לכן, בנות. ברוכות הבאות. סבתן לנו יופי. אנחנו בסוגיית אמונה. אף פעם לא נפלתי במדרגה הזאת. נפלתי ממדרגתי. אנחנו בסוגיית אמונה מאוד מאוד לא פשוטה. וייתן לך האלוקים, מברך יצחק את יעקב, ורשי אומר, וייתן לך האלוקים, אם הוא ירצה הוא ייתן, ואם הוא לא ירצה הוא לא ייתן, אבל לאסב הוא תמיד ייתן, משמני הארץ יהיה מושבך. שלמה המלך כשבונה את בית המקדש, לומד ואומר, ישראל, שהוא בעל אמונה, ומצדיק עליו את הדין, לא יקרא עליך תגר, לפיכך ונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, אבל נוכרי גוי מחוסר אמונה, לפיכך אמר עליו, ואתה תקשיב ותשמע השמיים, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, בין ראוי בין שאינו ראוי תן לו, כדי שלא יקרא עליך תגר. איזה מין רשי נורא. והיום אדם מישראל, אם תרצה תיתן לו, ואם לא תרצה לא תיתן לו. גוי שבא להתפלל אליך, תיתן לו תמיד. למה? כי יהודי הוא בעל אמונה, ואם לא תיתן לו, לא יקרא עליך תגר. מה זה לקרוא תגר? כמו תגרים בשוק, זה לא פייר, מה עשית לי? וגוי כן יצעק, אז לגוי תיתן. תמיד תיתן ליהודים, או שתיתן או שלא תיתן כשהם יתפללו אליך. סליחה, זה לא פייר, מה זה ההנהגה הזאת? למה אתה מנצל את טוב ליבנו? אז קודם כל, בנות, סטטיסטית זה נכון, אני רואה אותם כבר שנה ולא יודעת כמה וחודשיים, אמהות, נשים, שקולות של פצועים, לא יודעת מה, לא קוראות עליו תגר. השם, האם אתה אומר תודה על הילדים המקסימים שלך, המחונכים שלך? אבל למה זה ככה? למה מי שמאמינה בך, אתה כביכול מנצל את טוב ליבה? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות ששלוחי מצווה ניזוקים, כמו הרב צבי קורן מדובאי? הרבי היה כל כך מאמין בשלוחי מצווה, שכל מי שהוא היה רואה הוא היה נותן לו ביד דולר, ואומר לו, כדי שתהיה שליח מצווה, קח דולר שתיתן לצדקה כשתגיע, כי שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ניזוקים? הנה ניזוקים, איזה שליח מצווה הוא היה. ואם נדבר על השאלה היותר גדולה, לוחמים שיוצאים למלחמת מצווה וניזוקים. אז מה עושים עם השאלות הגדולות האלה? מה יהיה עליה, על האמונה? והרבי מלובביץ' יסביר כל כך יפה, מה זה שלוחי מצווה אינם ניזוקים? הרי הם ניזוקים. האלמנה הצעירה של הרב צבי קוגן היא מהמשפחה, היא אחיינית של הולצברג שנרצחו במומבאי. אז מה? אז איך אפשר ליישב את הסתירה הזו? הרבי מלובביץ' אומר, הנזק הכי נורא שיכול לקרות לך הוא שאת לא שליחה של כלום. כשאת לא שליחה של שום סיפור גדול בעולם, אין נזק יותר גרוע מזה לגוף ולנשמה. בן אדם שמרגיש שאין לו תפקיד ואין לו שליחות, אין נזק יותר גדול. וכשאת מרגישה שלוחת מצווה, הנפש שלך לא ניזוקה. ולכן הרב צבי קוגן, גם כשהוא נרצח ברצח האכזרי הזה, השליחות שלו לא נרצחה, מפעל השלוחים של הרבי לא נרצח. ואומר הרבי, בכל פעם שחס וחלילה את מתפללת הרבה זמן והתפילה שלך לא נענית, יש ליהודים את הרפלקס המדהים הזה שאומר להם, עכשיו אתם כנראה חלק משליחות גדולה. מפני שכשאסון, לא עלינו, או כאב, כבד לך על הכתפיים נורא נורא נורא, גדול עלייך בעשרה מספרים, זה מפני שהוא גדול עלייך בעשרה מספרים, הוא שייך לסיפור גדול, לסיפור של העם הזה. זה מדהים. אנחנו נדבר היום על הצער הגדול הזה, על הישועה הנקית הזאת שבעזרת השם מחכה לנו, והשליחות כל כך מעייפת לפעמים. אין לי כוח לשליחות גדולה, אסב אומר את זה בצורה נוגעת ללב, למה לי בכורה? אני לא רוצה להיות בכור, אמא, לאחריות הזאת על העם להיות כהן. את ואני כל כך הרבה פעמים אישה בורחת מבכורה, לא בא לי, לא בא לי את הצגת הבכורה החדשה הזאת כל יום, שוב לצאת לחפש את הזיווג שלי, שוב להיות בת זוג חייכנית ומהממת, שוב לדבר אל הילדים ברוך ובשמחה, שוב להתפלל ולהאמין שאני חלק משליחות גדולה. לא רוצה, אני עייפה. ויבוא עשיו הביתה מן השדה והוא עייף. אני רוצה לדבר על זה. יושבות פה נשים שמקבלות איש שחוזר מהשדה עייף. הוא חוזר משדה הקרב והוא נורא עייף. הוא רוצה רק לישון. למה בנות? כי בשדה הקרב הכל מאוד מאוד קרוב. מחסלים, מבצעים פעולה, מגיעים למטרה, טק 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 טק. אתה חוזר הביתה מן השדה ומחכה המשימה הגדולה, השליחות הגדולה, המשפחה, הילדים. אין לו חשק לעשיו. ויבוא הביתה מן השדה והוא עייף. מה הוא רוצה? מרק העדשים? אין דבר שיותר מרדים מזה. זה המרק של החרירה של המרוקאים, שזה מלשון חרחור ונחירות, אני סתם ממציאה. והוא רוצה את הדבר הזה שמרדים אותו, נזיד עדשים, כי הוא ראה מוות, ומול המוות כל מה שאת רוצה זה לברוח מבחורה. אסב באותו יום מאבד את סבא שלו, אברהם אבינו. ככה החיילים שלנו להבדיל רואים כל כך הרבה מוות קרוב קרוב קרוב, הם באים הביתה והם רוצים מרק עדשים ולישון. ואת לא תגיעי במרק עדשים, את הנסיכה על העדשה. היא לא נרדמת כי משהו לא בסדר. הנסיכה רוצה את הזוגיות מושלמת ואת הילדים מושלמים ולהבין איפה השליחות שלה ומה היא עושה. שמעתם פעם גבר שמבקש ברכה, אני רוצה לדעת מה השליחות שלי בעולם? אין דבר כזה. אין, רק נשים כל הזמן שליחות של משהו, רוצות להיות שליחות של איזה סיפור גדול בעולם. העייפות הזאת, אימא לי, אני רוצה לומר חג שמח הערב לאחינו בית ישראל. השבוע חג הסיגד, החג של יוצאי אתיופיה. 50 ימים אחרי יום הכיפורים כולם הולכים לערים מרכזיות, מתעייפים, מתעייפים, מתעייפים בהליכה ארוכה ברגל, מגיעים לערים מרכזיות ובאמצע יש את האורית שזה התורה, אורייתא, מנשקים את התורה וסוגדים לה וסוגדים לארץ ישראל. לכן זה חג הסיגד, חג הגעגוע, החג של הסיפור הגדול. וכמה שזה מעייף, אין יותר מעייף מגעגוע. כשהנסיכה האבודה בסיפור של רבי נחמן מברסלב, בת המלך שהלכה לאיבוד, נעלמת, חוטפים אותה, אז היא אומרת לשליח, שב פה ותתגעגע אליי. אני יודעת שגעגוע זה הסיפור הגדול, אני יודעת שגעגוע זה מעייף, אל תרדם, בבקשה שב פה ותתגעגע אליי. והעייפות הזאת הגדולה לוקחת לנו את הגעגוע, אנחנו בחוסר אמונה. למה לי בחורה? אני רוצה להסביר מה זה בחורה. בחורה זה סיפור מאוד כבד. הבחורים יש להם עול מאוד גדול על הגב. למה? הם גם נושאים על גבם את כל השושלת שמאחוריהם, שחיכתה שהם יוולדו, והם גם הראשונים לשושלת כי הם הבחורים. לכן בחור יורש פי שניים, מפני שיש עליו את העול של הסיפור הענקי של השליחות הגדולה. למה לי בחורה? גם אנחנו, את ואני, עייפים מגעגוע, למי שהיו וכבר לא פה, למי שנמצאים ועדיין לא פה, החטופים, לבית שננטש, אנחנו מתגעגעות, לגוף שהיה שלם, הגוף של הפצועים, לנפש שהייתה לנו. 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים. מי שיש לה עול כבד על הגב לא יכולה לשאת אותו ורוצה לישון, כי העול הוא כבד. ויהדות אתיופיה אומרת, כשיש לך עול נורא כבד על הגב ואת פשוט כבר שפופה מרוב עול, תהפכי את זה לסגידה לסיפור הגדול. את יכולה להסתכל ולהגיד, כמה יש לי על הגב, כמה שנות גלות, כמה צער, איזו מלחמה ארוכה. ואת יכולה לומר, אני לא כפופה כי כבד לי, אני כפופה כי אני מתגעגעת. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחבל היכל קודשך ביראתך. אנחנו אומרות את המילים האלה בבוקר כשאומרים בפה וסגידנה כמה, אנחנו סוגדים לפניך ריבונו של עולם. מה קורה כשאת עייפה? כשאת עייפה את עושה עסקאות איומות עם החיים שקשורות לבגדים ולאוכל. כמו מי? כמו עשיו. את או בהלעיתני, אני רוצה, אני לא יכולה עם הגעגוע, אני לא יכולה עם זה שאף אחד לא נוגע בי כוח הרבה זמן, עם הבדידות הזאת, עם הקושי הזה בחינוך הילדים, טורפת, אוכלת, 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 או הולכת לקנות בגדים שאין לך מושג מה תעשי איתם, זה לא צבע שמתאים לך, זאת לא המידה שלך כבר שנים, והיום שהיית בכיתה ב', אז למה? ואת באה הביתה בתחושת גועל מעצמך ויושבת לאכול. עשיו הוא בדיוק זה. על איתני מהאדום, האדום הזה, יש לו בגדי עשיו החמודות, בגדים יקרים, יקרים, יקרים. אין לך את זה, קורה לי לפעמים שאני קונה, אני לא יודעת למה, וזה עכשיו בזרה, בגלל שזה החג שלהם, אז כל מיני פיית עניינים, מה תעשי עם הפיית עניינים? מה? אז יש כאלה ששמות את זה עם טישרט, ואז איך שהוא מאזן את זה וזה, אבל בעיקרון, לשבת אני לא יכולה לשים את זה, כי הילדים שלי הביטו בי בחמלה. כמה הם יכולים כבר לרחם עליי ולסלוח לי? למה קנית את זה? לא יודעת, בא לי פייטים, אני עייפה, הנפש שלי כבר כל כך עייפה. ואז מזכירים לנו, היהודים הענבים האלה יוצאי אתיופיה, תהפכי את הבלק פריידי לבלק פריידי של השבוע, שזה חג הסיגד, ותקחי את כל הגעגוע הגדול הזה, ותתגעגעי אותו, ותתפללי בו, ותכניסי את עצמך לסיפור מאוד מאוד גדול. אני רוצה לקרוא את דבריו של הפרי צדיק רבי צדוק הכהן מלובלין, שהיינו ממש ליד הציון שלו בפולין. וכיס לב הוא רפואת העייפות. ובספר יצירה, האות של חודש חשבן היא נון, אות הנפילה. נון זה אות הנפילה, והאות שמייצגת את חודש כסלב שמתחיל במוצאי שבת היא סמך. סומך השם לכל הנופלים, ולכן במוצאי שבת שיעורי הבית הם לבקש נס בתפר שבין הנון של חשבן לבין הסמך של כסלב. נון וסמך זה נס. עוד מעט נלמד על הסעודה החשובה של מוצאי שבת הקרוב, חודש כסלב. אנחנו מבקשות נס ותחילת מפלה שינה, כמו שאומרים באנגלית to fall asleep, לישון זאת נפילה. ובחודש כסלב סומך השם לכל הנופלים, ושינת כסלב מרפאת את עייפות האמונה. בכסלב הלילות הכי ארוכים בשנה, שבת נכנסת ב-8 בבוקר ויוצאת ב-10 בבוקר. הלילות הכי הכי ארוכים, לכי לישון בכסלב ואת תקומי מהנפילה to fall asleep. את תקומי סומכת על העולם. את תקומי אישה שסומכת על הנס. את תקומי אישה מלאה באמונה. אנחנו חייבות להוציא את האמונה מהשבי. אמונה באמהרית זה היימנות. והיימנות קסאו, ילדה קטנה ויפה, נחטפה גם היא בידי שובים אכזרים שעד היום אנחנו לא יודעים מי הם. חטפו לנו את האמונה. זה הדבר שצריך לשמור עליו הכי בעולם. אני אקרא לכם מהוויקיפדיה, הימנות, הכינוי הנפוץ לתיאור כלל חוקי הדת והאמונה, הלכה ומחשבה שהיו נהוגים בעדת ביתה ישראל. אמונה, אל תיתנו לחטוף אותה. תחפשו אחריה כל הזמן. אל תתעייפי מלהתגעגע ומלחכות לאמונה, להימנות שתחזור הביתה. אל תפסיקי לסגוד לסיפור הגדול, תסגדי, הסיגוד עושה לך טוב. אתם חייבות. וחודש כסלב, חוזרת בו התקווה, חוזרת בו האמונה. ועכשיו אני רוצה שנסביר מה זה אמונה. אמונה זה כוח המופתעות, כוח הטעות. בפרשה שלנו יצחק בטוח שעשיו צדיק, הוא רוצה לברך את עשיו, הוא טועה בבן שלו כל כך. ורבקה מלבישה את יעקב כמו עשיו ביריעות עזים, והוא נותן לו את הברכות, אבל אז נכנס עשיו, חוזר מהשדה, ויצחק מבין, אימאלה, איזו טעות גדולה. ועכשיו מתחילה האמונה. אני רוצה להסביר מה זה אמונה, ושזה יהיה לחזרתם של כל החטופים וכל השבועים, ושל האימנות המתוקה והיפה, שאף אחד לא יודע מה הייתה. אמונה זה הכוח לטעות. בנות נשים גיבורות לא אומרות, זאת הייתה טעות. נשים גיבורות הן כמו יצחק, יצחק הוא מידת הגבורה. ומה זה מידת הגבורה? הכל טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב. אין שום דבר לא בסדר. לוקחים אותו לעקדה. הוא שואל את אבא שלו, אבא, יעשה לעולה? ואבא שלו אומר לו, זה אתה מאמי שלי. אלוקים יראה לו, עשה לעולה בני. בסדר, וילכו שניהם יחדיו. את הזבל הם לא מוכנים להוריד לי. ואני אגיד לו, אני הולכת לעקוד אותך? אין מצב. אחר כך הוא עומד להתפלל בשדה, מביאים לו אישה, ילדה בת 3. אומרים לו, זאת אשתך, מזל טוב, לא שואל, לא מדבר. אחר כך הוא חופר בארות, והפלישתים סותמים לו את הבארות. מה הוא עושה? ויעתק משם, בסדר, לא רוצים אותי פה, אני אעבור למקום אחר. ולא רבו עליה, הוא לא בן אדם רב, כי הוא גיבור כמוך, איזה גיבורה, אף פעם לא רב על כלום. אחר כך הוא מגלה שרימו אותו בברכות, ושהבן שהוא רצה לברך בסוף לא התברך, ואז הוא אומר, מי איפה? ויחרד חרדה גדולה, גם ברוך יהיה. איזה גיבורה. וגיבורות לא יודעות מה זה תפילה באמונה. רק בנות שקמות איזשהו בוקר ואומרות, אימאלה, אני לא מאמינה שזה קרה לי. מפה תצא לך כזאת תפילה מאמינה. בואו נלמד את המילים הכי יפות בעולם של רבי נחמן מברסלב. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. בואו נראה את הרב שגר המאמן הזה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מדברי רבי נחמן מברסלב משתמע שאנחנו אנשים שלא מאמינים באמת שאפשר לקלקל. בדרך כלל אנחנו לא מאמינים מדי, ואנחנו גם לא אפיקורסים, כופרים. אנחנו באמצע, כי צריך כוח של אמונה כדי להיות אפיקורוס. זה מאוד נכון. כל אלה שאומרות לי, אני לא מאמינה שיש אלוקים, אין אלוקים, אם יש אלוקים, איך הוא עושה ככה? זה שאת כועסת עליו, זאת אומרת שהוא קיים. דוסיות אפילו לא כועסות עליו. עשית יופי, לא עשית גם טוב. וייתן לך אלוקים, אם יש לך חשק תיתן לי, אם לא, הכל טוב. הסתדרתי בלעדיך המון שנים. כדי שאדם יאבד תקווה לחלוטין ויתייאש עד הסוף, הוא צריך אמונה שיכולים לקלקל. להכרעה טוטלית שזה המצב. לרוב בני אדם חסרי אמונה, ולכן גם כשהם נמצאים בצרות הגדולות ביותר, הם לא חשים אותם, כי הם לא מאמינים בצרה עד הסוף. זה כושר ההסתגלות האדיר של האדם. אם אדם מאמין שיכול להיות רע, שהוא לא חלם עליו, שלא נדע, הוא אדם מאמין ביכולת של שינוי. ואז ממילא, אם יש יכולת שינוי לרע, הדברים יכולים להתהפך גם לטובה. רק ברגע שנשבר הכל והאדם מתייאש מהכל, כמו יצחק שאומר, לא יכול להיות, אמא לדי, ראה גהנום פתוחה מתחתיו. תחשבו על זה, זה נורא, זה נורא. פתאום יש לך ילד רוצח. אני אגיד את המשפט הזה ואני יודעת כמה תגובות אני אקבל על זה. אף פעם אתן לא חושבות על זה שלפוגע, שלא נדע, יש אימא. מה קורה לאימא ביום שהיא מגלה שהבן שלה פוגע? איזו זוועה נוראה. ואנחנו לא רוצות להאמין, לא רוצות להאמין ברע האבסולוטי שיכול לקרות. ברגע שאת מאמינה, אמא לזאת מציאות מקולקלת, אם את יודעת שזה יתקלקל, אז את יודעת גם מה טוב. אחרת כלום לא מקולקל, הכל בסדר, כי הכל טוב. עיקר האמונה אינו בהכרח להאמין שיהיה טוב, אלא באפשרות שיכול להיות טוב. ויהיה לי אולי עוד יותר טוב, אולי עוד יותר טוב. לזה קוראים אמונה. רבקה החכמה חייבת לקחת את האיש הגיבור שלה, שאף פעם לא התכופף מול כלום, כי הוא היה גיבור, 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 גיבור. גיבורים לא ידעו להתפלל. הם לא ידעו להתפלל תפילה עמוקה, עמוקה, עמוקה ממעמקי הלב, שמבקשת להפוך את המציאות ולבקש נס. רב מוישה שפירה קורא לזה, יש נס לרעה. נס לרעה זה כשדברים משתנים בצורה מבהילה. אמא, לא יכול להיות שזה הילד שלי, אין מצב. ואז את אומרת, חס וחלילה, יש מצב? לא יכול להיות שהגעתי לגיל הזה ואני לא נשואה. הגעת וזה קרה. ועכשיו, כשקרה הדבר שהכי לא האמן שהוא מסתבר בעולם, עכשיו יש לך אמונה. יש לך אמונה בקלקול, אז יש לך גם אמונה בתיקון. וכאן מגיעה האמונה המדהימה. כשנאמין שיכולים לקלקל, אנחנו נזכה לברך על הטובה כשם שברכנו על הרעה. ההתגלות האלוקית תהיה כל כך גדולה ונשגבת, עד שנבין שגם הרע היה גילוי אלוקים. ולעומת הטוב שיתגלה לנו, נבין שכל הקלקול היה חסר משמעות לעומתו. אל תהי כזאת גיבורה. את צריכה לעמוד בראש חודש כסלו במוצאי שבת ולומר, איך התקלקל, איך נחרב, איך לא האמנתי שזה יכול לקרות. לא האמנת, נכון, וזה קרה. את לא מאמינה שיהיה לך כזה טוב, נכון? זה יקרה. כמו שאמנת בזה, את תאמיני בזה. איך עושים? איך מקבלים את האמונה הענקית והגדולה הזאת של להיות מופתעת, של להיות טועה? איך זוכים לקבל את זה? אז קודם כל, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, להיות קשורה לסיפור הגדול. אני אקרא על רבקה, מה שכותב עליה הרב שטיינזלץ, חייה של רבקה, הם ניצחון אישי על סביבתה, על כל המכורה שלה, על משפחתה. בכל שלב מחייה היא מנסה לדבוק בדברים הטובים ולוודא שגם לדורות הבאים יהיה המשך נכון. ואם אחרים, אפילו בעלה, אינם רואים זאת, היא היודעת את הכיעור ואת הכאב, כי היא באה מחרן ומאבא כזה רשע ואח כזה רשע, חייבת לדעת יותר ולהיות לבדה זו שתחליט ותעשה את הדברים כדי להמשיך את ניצחונה, ניצחון האור היוצא מהחושך. בנות, זאת אישה מאוד חזקה. כשאני פוגשת נשים שקולות, לא עלינו, לא עליכם, אימהות לפצועים, הוראיות לפצועים, להלומי קרב, להבדיל נשים מפונות מביתן, אני שואלת אותם, תגידי, מה מחזיק אותך? 4 תשובות מפיתי בשנה הזו. התשובה הראשונה, המשפחה שלי. התשובה השנייה, הגיבוי שעם ישראל נותן לי. התשובה השלישית, קבוצת השווים שלי. זאת אומרת, אני פוגשת עוד נשים כמוני, ואני אומרת, הנה, היא שרדה את זה. גם לי יש סיכוי. הרביעית לצערי, וזה אכן מקום רביעי, אני לא יודעת למה, האמונה בקדוש ברוך הוא. אז הסדר הוא כזה, אני אומרת מה ששמעתי עשרות פעמים, אם לא מאות פעמים השנה. המשפחה שלי נותנת לי כוח, הגיבוי של עם ישראל נותן לי כוח, קבוצת השווים שלי נותנת לי כוח, והאמונה בקדוש ברוך הוא נותנת לי כוח. לרבקה אין משפחה, המשפחה שלה בחרן, משפחה של רשעים. האיש שלה מסוגר, יצחק אבינו, עולה תמימה. לרבקה אין גיבוי מעם ישראל, עוד אין בכלל עם ישראל, היא עכשיו מייצרת אותו עם אמא של, היא אמא של ישראל, של יעקב. אין קבוצת שוות, יש לה הריון נורא נורא משונה, הבנים מתרוצצים בקרבה, למה זה אנוכי, למה זה קורה לי? ויש לה רק אמונה, והיא מייצרת את האמונה הזאת בכל בוקר מחדש, בוחרת באמונה הזאת. איך אומרת אמא של אגם ברגר החטופה, היא מראה את מה שהבת של האגם כתבה לפני כל כך הרבה ימים, דרך אמונה בחרתי, ויש לה את זה מודפס על החולצה, למרב ברגר אמא של אגם, דרך אמונה בחרתי, אני בוחרת להאמין כל יום מחדש מעצמי לבד. אני אקרא את רבי נחמן מברסלב: וצריכים להתחזק מאוד באמונה שלמה, להאמין בעצמו שיש לו כוח לפעול כל דבר בתפילתו, כי יש כמה מיני חלישות בלב האדם. רוב בני האדם נרדמה להם שאין להם כוח בתפילה, ולכן אינם מתחזקים בתפילה, וצריך להתגבר בכל כוחו. איך תענה התפילה שלי? ומענה לתפילה זה לקבל אמונה בדרך, כי זה דרך מאוד מאוד ארוכה, הדרך עודנה נמתחת לאורך, ואת רוצה לסגוד אפיים לחורשה ירוקה, לאישה בצחוקה, לראות את היופי בדרך. אומר השפת אמת כל כך יפה, כשהדרך שלך נורא ארוכה והתפילות שלך ליעד לא נענות, וייתן לך האלוקים, מה שתקבלי בדרך זה אלוקים, אלוקים קטן בלב, שייתן לך יד ויגיד לך את לא לבד, אני הולך איתך בדרך הארוכה הזאת, וייתן לך. מה תיתן לי? האלוקים. איך מתפללים כדי להיענות? אומר רבי נחמן הגאון, בראש חודש כסלב, תתפללי תפילת בכור. מה זה בכור? בכור, הסברנו, הוא כפול, לכן האותיות של המילה בכור כפולות, ב' זה פעמיים אחד, כף זה פעמיים עשר, ריש בגימטריה זה פעמיים מאה. לבכור יש פנים כפולים, כל השושלת שמאחוריו וכל השושלת שתיוולד ממנו. ותפילת בכור היא שיבקש פי שתיים: אחד, יסדר שבחו של מקום; שתיים, שאילת צרכיו. מה זאת אומרת? כשאת מתפללת תפילת בכור, תפילה שנותנת לך במיידי, תנסו אותי, זה אמיתי, את מקבלת מיד במקום, וייתן לך האלוקים. את מקבלת אמונה חזקה חזקה שיהיה בסדר, געגוע, אמונה, הימנות חוזרת הביתה, אמונה שלך חוזרת הביתה. מה תעשי? מסדר שבחו של מקום, את אומרת תודה על משהו טוב שקרה לך, ואז אומרת בבקשה על משהו שיקרה לך. ומובא בארי הקדוש כי כל ההולדות נשפעות על ידי תפילה, ובתפילה צריך להודות על משהו שקיבל פעם בתפילתו, כגון שהתפלל על איזה דבר ונענה, ואז הוא מתחזק להאמין בעצמו. איזה יופי, לא באשם, בעצמו, שתפילתו יכולה לפעול, ואז יבקש את בקשתו. אני רוצה שתחשבי בתפילה שלך במוצאי שבת, אני עוד מעט אתן הרבה שיעורי בית, על משהו שביקשת בתפילה וקיבלת? מה ביקשתי פעם בתפילה וקיבלתי? תנסו לשלוף משהו כזה, בטוח יש. וכי אני יודעת, כי נשים באות אומרות לי, הרבנית, הברכה שלך פעלה. זה לא אני, זה הוא. אבל לא זוכרים תמיד. אז לפני שאת באה לבקש, כמו הבכור, תסתכלי בשושלת שהייתה, האם פעם הצלחת לפעול משהו בתפילתך? כן. ועכשיו את מאמינה בעצמך. כנראה המילים שלי כן פועלות בשמיים. ועכשיו אני מבקשת את צרכיי. בנות, רק לבקש זה חצי תפילה. זה לא עושה כלום. כי התפילה שלך מחוררת. התפילה שלך לא עם אמונה שמשהו יכול לקרות. אני רוצה להגיד לעצמי שכבר נעניתי פעם, ואני מבקשת עוד הפעם. אז אמונה מקבלים על ידי תפילה. איך עוד מקבלים אמונה? כשאת מגיעה לשיעור תורה. כשרבקה אימנו מרגישה שיש לה התרוצצויות בבטן, כשהיא עוברת ליד בית עבודה זרה, הילד קופץ לפה, כשהיא עוברת ליד בית הכנסת רבי מאיר בעל הנס, הילד קופץ לפה, אז מה אני אעשה? ותלך לדרוש את השם. היא הולכת לבית המדרש של שם ועבר. למה? למה היא לא מתפללת? למה? כי תפילה זה לפני שקרה משהו. אני רוצה ש... אבל פה קרה. זה כבר קרה. יש אחד כזה, יש אחד כזה. אני אבוא לשיעור תורה. שיעור תורה תמיד ייתן לך יכולת לדרוש את המציאות לכאן ולכאן. אין מצב שלא. מפני שדברי תורה יכולים להיות ככה ויכולים להיות ככה, 70 פנים לתורה. כל אחת לוקחת מהשיעור נקודה שלה. לפעמים מישהי אומרת לי, הרבנית, איך חיזק אותי שאמרת, או איך חילש אותי שם, אני לא זוכרת בכלל מה אמרתי. כל אחד לוקח בדיוק את הנקודה שלו. מה היא שומעת שם בבית מדרשם של שם ועבר? היא אומרת, מה זה, הילד שלי ככה והוא ככה, מה יהיה איתו? מי הוא? הוא עוד לא בחר את המגדר שלו. אז היא הולכת לבית המדרש של שם ועבר. מה אומרים לך בבית המדרש? תמיד, תמיד. שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו. ממי, יש רע בחיים ויש טוב בחיים. תמיד, תמיד. יכולים לקלקל ותאמיני בזה. יכולים לתקן ותאמיני בזה. כשהיינו באושוויץ בשבוע שעבר, קראנו את פרימו לוי, שהיה במחנות השמדה, והוא אמר, הרעיון שכל הזמן החזיק אותי הוא, אנשים לא מאמינים שיש בעולם שמחה מושלמת, והם צודקים. אין מישהי, כמה שלא תסתכלי ותגידי איזה חיים מדוגמים, איזה איש מדהים, איזה ילדים מהממים, איזה פרנסה מהממת. חכי, יום אחד תשמעי שגם לה יש כזאת חבילה מהעין שלך. אף פעם אין דבר כזה שמחה מושלמת. אומר פרימו לוי, למה אתם לא מבינים מזה שאף פעם גם אין צער מושלם? אין, אין. תמיד אפשר לדרוש פנים לכאן ולכאן. מבית מדרש את יוצאת אישה דרשנית, אישה שיכולה לומר זה ככה, אבל זה יכול להיות גם ככה. אז התורה נותנת תקווה, התפילה, תפילת הבכור שלימדתי, נותנת תקווה. ומה עוד נותן תקווה? אהבה. אהבה גדולה גדולה בין בני זוג. אהבה גדולה גדולה שלנו למישהו מעם ישראל. בנות, לפני שאת מתפללת על עצמך במוצאי שבת, קחי משם פתק, קחי פנים של מישהי שאת מכירה, דניאלה החטופה, שאת נורא נורא רוצה להתפלל עליה, ותתפללי עליה קודם. אומר רבי נחמן מברסלב, כסלב, את רוצה נס בחודש כסלב, חודש הניסים, תסתכלי על צער של מישהו אחר ותבקשי עליו. כסלב ראשי תיבות, וירא השם כי שר לראות ממשה רבנו. משה רבנו יוצא מאזור הנוחות שלו בארמון, הוא היה יכול להישאר שם, והוא יוצא לראות בסבל של אחיו. זה כסלב, וירא השם כי שר לראות, ראשי תיבות כסלב. את מסוגלת להתפלל על מישהו אחר, את תראי נס, נס של יציאת מצרים, כמו הנס שחולל משה רבנו. איריס לא הגיע עדיין, כי אני יודע אם להתחיל את הסיפור הבא או לא. עוד. היא פה? עדיין לא הגיע. אנחנו קוראים על התפילה הכי חזקה, שאת אומרת במוצאי שבת. התפילה שהופכת את העולם ומחוללת נס. כתוב בפרשה, ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו השם. יש תפילה מיוחדת שקוראים לה עתירה. מה זה העתירה? אשתו עקרה 19 שנה, הוא עומד בזווית זו, היא עומדת בזווית זו, ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו, ויעתר לו השם, והבן איש חי יאמר נוכח ראשי תיבות נשמת כל חי. תפילת נשמת כל חי משנה את המזל. למה? כי היא חופרת. מה זה לעתור? איך אני פוחדת מהרגע הזה שבו מישהי תגיד, אני קיבלתי עצמי להגיד נשמת כל חי, אפשר רבנית? כן. או שבמסע הייתה לנו מישהי כזאת שקיבלה על עצמה, למה על עצמנו? קיבלה על עצמה לומר 40 יום נשמת כל חי, וזה פשוט גמר לנו את המסע. ואני חייבת לומר, בנות עתירה זה מלשון עושר, עתר זה מלשון עושר, רש"י אומר שפך תפילות בעושר. אין תפילה יותר מנג'זת וחופרת מנשמת כל חי. ואילו פיל מלא שרגע, משנה נורינה כמה גם, סיפתותינו שעופר ולא, ואילו מזה, להודות לה, לשבח, כל הזמן חזרה, חזרה, חפירה, 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 חפירה. בנות, אני מקנה בבעלות תשובה. דוסיות כבר לא יכולות להתפלל. למה? בואו תראו, מה כותב הרבי מלובביץ'. אברהם, הוא האדם המחפש משמעות. הוא חופר בארות ומוצא בהם מים. עבודתו של יצחק קשה יותר. וישוב ויחפור את הבארות אשר חפר אברהם אביו. לעשות כמעשה אברהם זה המעשה הקשה ביותר. מי שצריך לחפור בארות חדשות חי בעולם אחר, בהתעוררות אחרת, בתנופה אחרת. עבודתו של יצחק היא עבודת ההתחדשות בהיקף גדול. הקושי של אדם שחופר את הבארות שחפר אביו. כל ההתחלות קשות, אבל להמשיך קשה הרבה יותר. למה כשעומד יצחק ומתפלל, ורבקה עומדת ומתפללת, השם עונה לה, לא. ויעתר השם לא, ולא לה. למה? כי הוא צדיק בן צדיק, והיא צדיקה בת רשע, היא בעלת תשובה, לכי, לא מקשיבים לתפילה שלך, סליחה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בעלת תשובה קלה להתפלל, היא מגלה את המילים של התפילה לראשונה. איזה כיף לה להגיד כל המילים הלא מובנות בתהילים, נשאתי עמך אפונה. והדוסיות מהבית, בסדר, ואת אומרת, זה נורא קשה. נורא קשה, והשם אומר כשצדיק בן צדיק יכול לעמוד בכזאת כוונה ולהתפלל מהלב כמו שהתפלל יצחק על אשתו, זאת גבורה שאין כדוגמתה. אני מבקשת מכל הדוסיות שיושבות כאן לקחת במוצאי שבת איזשהו פרק תהילים כאילו לא ראית אותו מעולם, להגיד אותו כמו חוזרת בתשובה מוארת, אחת שבאמת לראשונה גילתה את הטקסטים של התפילה. זה פשוט מדהים. אני רואה כל מיני דברים כאלה באינסטגרם, חטו, שפתאום מפרסמים איזה משהו כל כך, ידענו את זה לפני מיליון שנה, וכולם, יא, מדהימה, השראה, מהממת, עוזרה. עשיתי את זה גם, וזה עזר לי. מנה מתלהבות. ואז את נורא מקנה. הן מתלהבות. את משתעממת מהתפילה, שלא לדבר על אלוקים שמשתעמם מהתפילה שלך, שאי אפשר לתאר בכלל. ואיך הוא שמח שאיזה אחת שקיבלה על עצמה צניעות יום בשבוע. לא הבנתי את זה, באמת שלא. יום בשבוע, ואיך השם שמח, בואי! איזה רעננות. אז אנחנו מתפללות את האיריס שלנו כאן. אני רוצה שנעמוד ונקבל במחיאות כפיים את איריס חיים. ארוך אתה, אדוני, אני לא מלכה ממש שהכל נהיה בדברו, אה?
בסדר, מה תמונה?
שנייה, נדלך.
איריס, אהובתנו! כמה שאנחנו אוהבים אותך ומחכים לך. איזה אישה. הנה איילה איתה.
איפה היא?
בואי איריס. איזה כיף שבאת. מאיפה הגעת? היא תשב פה.
הגעתי מרחוק מאוד מהגן הבוטני. קילומטר נקודה שש, שעה חנייה.
זאת ירושלים. איי, 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 איי.
ממש, הייתי פה חמש דקות, הייתי חמש דקות מפה. אמרו 1.6, אבל החנייה, לא הזהרתם אותי, הייתי באה במונית.
בואי, אהובה שלנו, זה נוח.
שלום.
יש לך פה נשים לומדות וחריבות שכל. איריס חיים היא אמו של יותם חיים, שהיה שבוי. ונחטף וברח מהשבי בכוחות עצמו.
נכון.
ואז במוצאי שבת שמענו שהחיילים שלנו בשוגג ירו בו.
נכון.
והילד...
הכל נכון.
והילד שלך היה אדמוני. את יולדת אותו ואת מבינה מיד שהוא ילד אחר. מה את מבינה?
אז ערב טוב. אני בטוחה שאתם מכירים אותנו, את יותם ואת כל הסיפור. יותם בעיקרון נולד ילד מלאך מהשמיים ממש הגיע. מה, ככה השארת אותי פה? יש לי שלושה ילדים, והבן הגדול שלנו, תובל, הוא ילד שנולד, מה זה היפראקטיבי, מהדקה שהוא הגיע לעולם, תובל הגדול, צרחות והיללות ודרישות. ואחרי שנתיים וארבעה חודשים ילדתי את יותם, שהגיע ממש ילד הכי הפוך מטובל, שקט, רגוע, אבל מה, קצת יותר מדי שקט. הוא נולד עם בעיה במעי הגס, והוא בעצם ממש מהרגע הראשון, היו לו עניינים. שבוע ראשון הוא היה בבית חולים, השארנו אותו בבית חולים, לא חזר איתנו הביתה, שזה כבר טראומה בפני עצמה, האמת. וכבר ממש מרגע day one של יותם, היינו צריכים ללמוד להתמודד עם איזשהו מצב של קושי וחוסר ודאות. רק היום, אני יכולה להגיד את זה ככה בפרספקטיבה אחורה, שאני חושבת שהוא הגיע בשביל ללמד אותי להתמודד עם חוסר ודאות ועם קושי. כי זה ממש מ-day one, משעה, מדקה one, כאילו, נולד, מתוק, 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 ולא יונק, לא עושה צרכים, ואז גילו שיש לו איזה חסימת מעיים. ובמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה של שנה, שנה שלמה, לא ידענו מה יש לו. והוא בוכה וצורח ומיילל, ומהתינוק המתוק והדין נפש הזה, באמת היה הדין נפש יותם, ילד שפשוט מסכן, כל הזמן סובל. אז כן, ידענו מהרגע הראשון שיש איזה בעיה, בהחלט.
וכשיש ילד אחר, ילד שונה, בטח טועים הרבה, נכון? מקווים שהכל בסדר. אנחנו מדברים על יעקב ועשיו, שהאבא שלהם לא רואה, הוא עיוור, הוא לא באמת רואה את הילד כשם שהוא. הוא בן אדם שעומד מול טעות מאוד מאוד גדולה, זה קרה לך? אני כשלמדתי את הפרשה, איריס, כל הזמן חשבתי עלייך. באמת? חשבתי שאת נמצאת בהרבה מסעות שהייתה בהם טעות. הטעות ליוותה את יותם.
נכון. האמת שזה ממש נכון, כי יותם, כאילו היו לו סימנים שיש איזה בעיה, אבל לא מצאו, לא גילו את הבעיה שלו. אז הייתה טעות של הרופאים. ורק אחרי שנה באמת גילו שיש לו מחלה שנקראת הירשפרונג, יכול להיות ששמעתם עליה, זאת מחלה גנטית, שגורמת לעצירות ולחסימות מעיים. בדרך כלל מגלים את זה מהר מאוד, ועושים לתינוק מין שקית קטנה כזאת, שדרכה יש, הוא מוציא את ההפרשות שלו, והילד גדל, עושים לו ניתוח. בדרך כלל הכל עובר בשלום. אבל את צודקת, כי באמת הייתה טעות, והיו עוד, עכשיו הייתה עוד טעות מאוד גדולה. ואנחנו באמת רצינו כל הזמן להאמין, שהייתי כל הזמן במין תקווה שהכל יהיה באמת בסדר. כי זה מין state of mind. להיות, להאמין שיהיה בסדר, זה לא אומר שמתעלמים מהבעיות. מטפלים כל הזמן, מחפשים כל הזמן את הפתרונות, אבל יחד עם זה, גם כל הזמן קיווינו והאמנו שהכל יהיה בסדר, ומפעם, מיום ליום, נהיה יותר גרוע. כי לאותם באמת היו המון בעיות, המון קשיים, רגשיים, נפשיים. על רקע, אגב, השנה הראשונה של החיים שלו, שבה הוא מאוד מאוד סבל, ומי שפה ככה מתעסקת בחינוך קצת בטח מבינה, ויש פה הרבה אמהות, שאומרים שלנו אמרו שעד גיל, הילד היה קטן, הוא לא זוכר שום דבר, אבל בסוף הטראומה, אומרים שהטראומה נחרטת בנפש, לא רק שהתינוק הוא תינוק, אפילו בזמן שהוא ברחם, הוא חווה חוויות, וזה הופך להיות, אם זה דברים לא נעימים, כמו כאב וסבל ומילים לא יפות שמדברים, זה הופך להיות משהו שהולך עם הילד, ולפעמים לא מבינים למה הוא ככה. אז כן, יותם באמת, כאילו היו המון פספוסים סביב הסיפור של יותם.
את החלטת, אני לא סתם אומרת את זה, שהילד הזה מבורך. את פשוט ברכת אותו כל הזמן, החלטת שיש לו כישרונות, את מפתחת אותם, נתת בו אמון כל הזמן. איך עושים את זה?
טוב, אז קודם כל באמת, כמו שאני אומרת כל הזמן, יש לי שלושה ילדים, וכל אחד בפני עצמו, נגיד תובל, הבן הגדול שלי, הוא הראשון שהייתי צריכה לסמוך על עצמי. במקום הזה, זה באמת יש לי הרבה מה להגיד, והייתי מאוד, גם לגבי תובל וגם לגבי אותם, עם סנטר מאוד מאוד של אימא. את שואלת איך עושים את זה. אז אני אגיד לך מה אני הבנתי, כי שוב, הילדים זה הלימוד שלנו, זה ספר הלימוד שלנו. אם אנחנו לוקחים את זה ככה, אז בעצם זה בסוף, מזה, רק מזה אני גדלתי והתפתחתי, מזה שאני הסכמתי להבין שתובל הבן הגדול שלי, שהוא כועס עליי ומתעצבן עליי, זה לא בגלל שהוא באמת כועס ומתעצבן, בשביל שאני אלמד משהו, בתת מודע כזה. אז זה התחיל עם תובל. בגיל 13, תובל הבן הגדול שלי, הוא אמר לי שהוא עוזב את הבית. ילד בקיבוץ, הוא רצה לעזוב מאוד רחוק לסבתא שלו, שגרה בקצה השני של הקיבוץ. אז אבל אני, שבאתי מבית, שגם אני עזבתי את הבית שלי בגיל מאוד צעיר. ועזבתי בית כי באמת לא היה לי טוב בבית, ופתאום נורא נבלתי. אמרתי, מה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה? מה, אני אותה אימא שהייתה לי? אז הייתי חייבת רגע להתעורר על עצמי ולהבין מה אני לא עושה בסדר. והחלטתי, היה עליו המון תלונות בבית הספר, תודה. הוא היה תלמיד, הוא היה היפר, היה לו הפרעות קשב וריכוז, הבן שלי הגדול מוזיקאי מכונן, מתופף ברמה מאוד גבוהה. אז הוא היה מתופף על השולחנות, ומתופף למורות על הראש, ופשוט לא יכלו לסבול אותו. והם היו מתלוננות, כל הזמן מתלוננות. תודה.
איזה שיעור, הציעור.
וכשהוא בא ואמר לי שהוא רוצה לעזוב את הבית, והיו לו המון מריבות, גם בן אדם עם הרבה הרבה כוח ועוצמות, אמרתי לעצמי דבר כזה, אני צריכה להפוך להיות רק אמא שלו, ולא עוד מורה בבית ספר. כי כל פעם שהמורות היו מתלוננות, הוא היה מגיע הביתה, ומה הייתי אומרת לו? למה אתה, למה הפרעת בשיעור הזה? למה עשית ככה? אמרתי, פתאום הבנתי, הילד הזה, הוא לא צריך עוד מורה שתטיף לו, שתלמד אותו, שתגיד לו כמה אתה לא בסדר. רק אהבה. וממש מהר מאוד, עשיתי איזה סוויץ' בראש, ופשוט הפסקתי להעיר לו על דברים. רק חיבוקים ואהבה. ונוצא בין... הוא לא הבין בהתחלה. הוא היה בשוק. הוא אומר, איך זה יכול להיות? איך את לא כועסת עליי? הלכתי וממש למדתי, עשיתי מין קורס כזה, איך לתקשר עם טובה לבן שלי. בתקשורת שהיא תקשורת יותר טובה ממה שהייתה לנו קודם.
זה מדהים. איזה אישה זאת.
וזה היה מזמן כבר, טובה לבן 32 עכשיו, והוא היה בן 13, ואז הוא אמר לי, אמא, מוזר. איך את לא כועסת עליי? את לא צועקת עליי? אז אמרתי לו, כן, הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי, ולא אתה תשתנה כדי שלי יהיה יותר נוח.
וואו.
וזה באמת שיעור. ואז הגיע יותם. יותם היה בעיות מסוג אחר, עם הרבה קשיים פיזיים ונפשיים, ברמה פי, אם טובל היה מאתגר, אז יותם בא והראה לי באמת כמה אני צריכה להרחיב כל הזמן את המיכל עוד ועוד, כדי להיות מסוגלת, קודם כל באמת להיות אימא, ולא הסכמתי, מערכת החינוך מאוד אתגרה אותנו, מאוד. רצו כל מיני, הוא לא הסתדר בשום מסגרת, היה לו מאוד קשה. והאימהות מאוד נבחנת במקום הזה, ואני הלכתי כמו היום, כמו שאתם רואים אותי היום, לא ראיתי בעיניים, לא עניינה אותי אף מורה ואף מנהלת, ופשוט באתי להגן עליו, לשמור עליו, מפני המערכת שלא ראתה אותו ולא הבינה אותו, באמת לא הבינה אותו, כי היו לו המון קשיים רגשיים, ורצו לתת לו תרופות נגד הפרעות קשב, ואומר, מה קשור בכלל? זה היה מאבק, ממש מאבק. כל יום, טלפון, בואו תיקחו אותו, בואו תיקחו אותו, בואו תיקחו אותו. אמרתי, רבותיי, ריבונו של עולם, אתם לא יודעים להתמודד, ילד קטן, ג'ינג'י חמוד, מה, אתם לא מסוגלים להכיל אותו? הם לא היו מסוגלים. ולקח זמן, הוא עבר לבית ספר לחינוך מיוחד לשנה אחת, אבל כמו שאת שאלת אותי בעצם, אני כל הזמן האמנתי, זה משהו נורא פנימי, אני חושבת. לדעת שהילד שלי הוא מוצלח, הוא טוב, הוא יכול, הוא יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. זו אמונה מאוד בסיסית.
את אומרת כבר כמה פעמים את המילה אמונה, את לא גדלת בבית יעקב, שזה המוסדות שלנו. איך את באמת בכזאת טבעיות מתחברת לכל הבובויים פה? ואיך זה קורה לך? ואת מדברת, את לא יודעת אולי, אבל את מדברת מאוד בדוסית. מאיפה זה?
וואו, לא יודעת, קודם כל בובויים, הלוואי שהיה לי. הייתי עכשיו בדרום אפריקה, לפני חודשיים חזרתי, וקניתי שם מין כזה צעיף, כמו שלכם, ואמרתי, פה אני יכולה לשים, ואפילו ללכת עם זה ברחוב, ואף אחד לא יגיד לי, זהו, חזרה בתשובה, החזירו אותה בתשובה, אבל אני מאוד אוהבת צעיפים, מאוד אוהבת צעיפים וכיסויי ראש, בלי קשר לשום דבר, פשוט אוהבת את זה. אבל היום אני כאילו נמנעת מלשים משהו על הראש שלי, רק בגלל שאני יודעת שיגידו שחזרתי בתשובה, והנה הדוסים החזירו אותה בתשובה. ראיתם? חכים לי בפינה הרי על הקטע הזה. אז אני אוהבת, בלי קשר, זה נורא יפה בעיניי וצבעוני, ואני ממש אוהבת. מסתכלת ומקנה לפעמים. ולגבי הנושא של האמונה הרוחנית, אני בעצם באה ממקום לא דתי, אני כאילו מאמונה מאוד מאוד רוחנית, פנימית. לא למדתי, באמת, לא באולפנה, ולא ידעתי אפילו מה זה אולפנה. כלום, לא ידעתי לפני שנה, היית אומרת לי אולפנה, זה מהמקום שלומדים בו עברית. חשבתי אולפן ללימוד עברית. זה הקישור היחיד שהיה לי. ולא הכרתי, לא היה לי קשר עם אנשים דתיים בכלל. תמיד הכל נראה לי מאוד מוכתב מראש, מה שכתוב בתורה, וכל זה דקלומים. אל תיעלבו, זה מה שידעתי לפני שנה. ובשביל אוקטובר, כאילו הבנתי שיש בי אמונה. והבנתי את זה כי התחלתי פשוט להיות במקום שאני יודעת, שיש לי ידיעה. ידיעה שיותם חי, למרות שלא ידעתי שהוא חי. לא ידעתי בידיעה אמיתית. כאילו לא ידעתי ממקור של אינפורמציה. אבל היה לי חיבור, שהיום אני קוראת לו חיבור לעולמות, כאילו לבורא עולם. שוב, אני אומרת, יש בורא לעולם. אני... כן מאמינה בזה.
הרגעת אותי.
ואחרי הרבה זמן שהיינו הרי במצב מאוד קשה, בתקופה מאוד ארוכה של זמן שחיכינו ולא ידענו כלום, 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 כלום על יותם, שום דבר.
כמה זמן?
3.5 שבועות. לא ידענו כלום. לא ידענו שום דבר. ואחרי 3.5 שבועות, רק אמרו לנו שהוא חי וחטוף. זה הכל. לא אמרו לנו באיזה מצב הוא, ומי איתו, ומה איתו, כלום. ובמקומות האלה, אז באמת, רק, אני חושב, גם בשעות המצוקה האלה, של אין במה לאחז, אין במה לאחז, ומה אני אחז? אין לי רב, אין לי ספר תהילים, לא היה לי אף פעם בחיים שלי ספר סידור תפילות, לא הייתי אפילו בבית כנסת, עד כדי כך. אז במה נאחזים? אני חושבת שברגעים האלה התחברתי מאוד למשהו מאוד פנימי, למקום שבו אני יודעת שאינפורמציה, אין אינפורמציה. אז אני גם לא מחפשת את האינפורמציה. סגרנו את הטלוויזיה, אני לא יודעת אם כבר שמעתם אותי מדברת, אבל אחד הדברים הראשונים שעשינו זה סגרנו את כל מקורות האינפורמציה. כי לא רצינו לקבל אינפורמציה שהיא תשגע אותנו, ושהיא תגרום לי לחלש. לא ראיתי, בגלל זה היום גם הרבה סיפורים שקרו בשביל אוקטובר, אני לא יודעת, אני לא מכירה הרבה מאוד סיפורים, אני לא יודעת, זה קצת מביך לפעמים, ואנשים אומרים לי, אני אמא של, אני לא טוב, סליחה, אבל צפרו לי, אני לא יודעת. כי מאוד היינו עסוקים רק בשלנו, בהתחלה, ויש בזה גאונות. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד גאוני, לסגור את כל הרעשים, שהם לא רעשים של אמת, כי הכל היה ספקולציות. אגב, הרוב גם היום, גם היום כל מה שאנחנו שומרים בתקשורת, הרוב זה ספקולציות, זה פרשנויות, זה אולי ואם ונראה לי, זה לא באמת האמת. ואני אמרתי רק דבר אחד, האמת תגיע רק מגורם אחד, מהצבא. לא רוצה לשמוע, כל הזמן ציירתי לי תמונה דמיונית שיותם חי, והאמנתי בזה, כמו שהאמונה הזאת, זה חיבור לקול הפנימי, אני קוראת לזה. האמונה זה החיבור לקול הפנימי, שבסוף מתחבר לאיזשהו כוח עליון שמוסר את המסר, כי איך ידעתי שיותם חי? לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לכם, לא שבאמת מישהו בא ואמר לי, אבל המסרים, אם אני מספיק קשובה אני קוראת לזה אינטואיציה, היום אני כבר קוראת לזה מעבר. היום אני כבר יודעת שזה לא יכול להיות שלא היה שם משהו נוסף. שלא ידעתי על קיומו לפני. לא, היית אומרת לי לפני, תקשיבי, זה, 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 את תתחברי, את תראי, אל תחזיר אותי בתשובה. כזה הייתי אומרת לך. יש לי אמא של בן זוג של הבת שלי, היא חבדניקית. ויש פה חבדניקים בקהל? אז החבדניק היא קוראים לה ניצן רון, ובמהלך התקופה שיותם היה חטוף בהתחלה, היא אמרה לי, בוא אני אלמד אותך לעשות הפרשת חלה. אמרתי לה, לא, מה, מתעשיית הפרשות חלה, תעזבי אותי בשקט, לא רוצה הפרשות, לא חלות. לא, לא התחברתי. כאילו אמרתי, מה היא רוצה עכשיו חבדניקית? שאני גם אהיה חבדניקית? כי משם הגעתי. היום חופשי על הבר, כן, הפרשות חלה בכיף. כי היום אני לא רואה בזה איום. פעם ראיתי בזה איום. שאם מישהו רוצה שאני אעשה משהו שמצטייר... הפרשות חלה?
נכון.
לא, אז באמת ראיתי בזה כמשהו שמישהו מנסה לכפות עליי, משהו שאני לא מחוברת אליו משום מקום. וזה הגיע לבד, זה הגיע בלי כפייה ובלי כלום. שוב, אני לא הפכתי להיות אדם דתי, אבל אני כן מבינה שמה שקרה לי בשביעי לאוקטובר, היה תקשור עם עולמות עליונים שחיברו אותי לעצמי, למהות שלי, לכוח שלי האמיתי. לא למי שבתקשורת אומר לי, או זה שאמר לי להגיד ככה. הייתי מאוד, כאילו, במרכז שלי. וחוץ ממשהו רוח, אין לי יותר הסבר על זה. וואו. אין לי שום הסבר.
וואו.
לך יש הסבר?
לא. ממש
לא. לא, באמת אני אומרת, אני לא יודעת.
הייתה פשיחה, לא. את אמרת משפט שעשה לי צביטה בלב. אמרת, אני לא מקשיבה לאף אחד, לא לטלוויזיה, לא לתקשורת. מהצבא אני אקבל את האינפורמציה הנכונה. והנה, הגוף הזה ששמחת עליו, טעה טעות גדולה.
אז אני רוצה לדבר רגע מה זה טעות. כי טעות זה דבר אנושי. בוא נתחיל מזה. שכולם טועים, כן? אין בן אדם שעושה משהו והוא לא יכול לטעות. וככה גם התייחסתי גם לרופא שפספס את יותם. בגיל שנה או שבעה חודשים או חצי שנה, עשו לו הרבה בדיקות, ובאמת פספסו בבית חולים סורוקה. לא ידעו לטפל כמו שצריך, אבל... וגם החיילים שירו ביותם, החייל, זה באמת חייל אחד ספציפי, ויש הרבה אנשים מסביב ש... שגם קשורים לתקרית הירי הזאת. וכשמסתכלים על טעות כעל דבר אנושי, ויודעים שכל אדם טועה בסוף, כל אחת מאיתנו טועה בדרכה שלה. אני למדתי באיזשהו מקום לשחרר שיפוטיות, לשחרר את המקום שבו אני מאשימה מישהו בגלל הטעות שלו. וזה אני חושבת העניין. הטעויות קורות, זה יכול להיות טעות, הנה אני אספר לך משהו, זה ממש מהיום. אני תמיד אוהבת להביא דוגמאות שהן רלוונטיות. אז היום נסעתי לעשות את הציפורניים.
נורא יפה.
כן, נכון? מדהים הצבע.
וואי.
כן. והבחורה שעושה לי ציפורניים, היא אומרת לי משפט כזה. אבא שלי גם היה קורבן של המלחמה הנוראית הזאת. עכשיו בוא תשאלו מי זה היה אבא שלה. תחשבו, אולי נחטף, אולי נרצח, נכון? אדם בן 90, עם דמנציה מתקדמת, שבגלל המלחמה הביאו אותו לבית אבות אחר, ושם לתפיסתה הזניחו אותו, ובגלל זה הוא מת. והיא אומרת, הקורבן של המלחמה, בדיוק. והכל זה עניין של סמנטיקה. הרי בן אדם היה אמור ללכת לעולמו מתישהו, הוא כבר היה חולה, זקן, סובל. אמרתי לה, תגידי, ואם תגידי למשל שדווקא המלחמה הזאת גאלה אותו מייסוריו, אולי זה יישמע יותר טוב. אמרת, לא, באמת לא חשבתי על זה, אבל לא, אנחנו רוצים לטבוע את הבית אבות הזה, כי הם בגללם הוא מת. ושוב, אני מסתכלת על זה ככה, אני לא שופטת אותה, חס וחלילה, בחורה מקסימה, באמת, ועשתה אז המון דברים טובים, ועושה דברים טובים, ציפורניים, ולא, היא גם עושה, היא מאוד עזרה לי אותם, היא נתנה לו מקלט, ששם היו הטופים שלו, ויש לה באמת הרבה זכויות. אבל אני מסתכלת על המינוחים, איך מדברים. ואני חושבת שכל אחת יכולה רגע לשים לב, בכל יום, בכל רגע, הרי אנחנו כל הזמן מאשימים. ואיזה אדם חמוד אמר לי משפט יפה, סיפור, שאלוהים חילק את התפקידים בעולם למלאכים, הוא אמר, כזה הלך ואמר, נגיד, את היא מלאך השפע, את היא מלאך היופי, את היא מלאך הטבע, את היא מלאך התרבות. כל אחד נתן לו תפקיד. ולמי הוא בסוף הגיע? למלאך המוות. והוא אמר, אתה תהיה מלאך המוות. ומלאך המוות לא היה מרוצה בכלל. הוא אמר, לא, 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 אני לא רוצה את התפקיד הזה. הוא אמר, לא, למה לא? תפקיד טוב. אתה לוקח אנשים לעולם, חוזר אותם הביתה, הבית שלהם. לא, 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 לא. אנשים תמיד יחד. עשו עליי ויאשימו אותי שבגללי קשה להם בחיים. אז אלוהים אמר לו, הסר דאגה מלבך, תמיד יהיה מישהו אחר להאשים אותו. וזה, אני מתה על הסיפור הזה, כי כאחות, הרי אני בעצם אחות שמלווה חולים סופניים, ואנשים שנפטרים מהעולם בדרך כלל ממחלות קשות, מאוד קשות אפילו הייתי אומרת. ואחד הדברים שאמרתי לעצמי הרבה פעמים היה שאני אישית לא הייתי רוצה, שוב, אמרתי משפט, לא הייתי רוצה להגיע למצב שאני עוזב את העולם ממקום שאני כבר לא מזהה את בני המשפחה שלי, ושאני מטופלת במיטה עם סיעודית, עם טיטולים, כי זה בסדר, אנשים שטיפלתי בהם. ולפני כמה שבועות פנו אליי לבוא, אני לא עוסקת עכשיו במקצוע שלי, ופנו אליי משפחה מהאזור שלנו, ממושב, אחד המושבים בדרום, שאני אבוא לטפל, לעזור בלייעץ במשהו. ולא יודעת למה אמרתי שכן, אני אבוא. וזה מאוד מפתיע, הפתיע גם אותי. נסעתי שעתיים לכל כיוון, הגעתי לבית, טיפלתי בקשיש החולה, שזיהיתי אותו אגב כגבר שעוד הייתי רוקדת בזמנו ריקודם, יחד הוא גם היה רוקד. אמרתי, וואו, מה קרה לבן אדם? מה נהיה ממנו? והוא בוכה ועצוב. וכשיצאתי מהביקור בית הזה, יצאתי מרגישה מאוד טובה. למה? הבנתי למה באתי לשם, למה נסעתי שעתיים לכל כיוון, לא בשביל לטפל ולתת ייעוץ, שגם אני עושה את זה באמת בצורה מאוד מאוד מקצועית. אמרתי לעצמי, ויכול שזה מאוד כזה, משפט לא פשוט שאני הולכת להגיד עכשיו. כל החיים את אומרת שאת לא רוצה שהמוות שלך, שלך יגיע ממקום כזה, כאילו עלוב כזה. והנה הבן שלך הולך לעולמו בגיל 29, אז מה את מתלוננת? הוא הלך כגיבור, הוא לא הגיע למצב של, של נבח כזה במיטה, ואנחנו כאילו אומרים על המוות שאנחנו לא יודעים מתי הוא בא, אבל אנחנו תמיד מתלוננים. מהקורונה, מהזה, לא משנה, בין 90 לא טוב, 84 צעיר מדי, 28 עוד יותר צעיר, תינוק בכלל. אז כאילו זה נקודה למחשבה מבחינתי. איך אנחנו יודעים שהמוות ומלאך המוות יגיע מתישהו, ואנחנו תמיד לא מרוצים. לא משנה מה. גם אבא של הבחורה, שמת בגיל 90 עם דמנציה ופיצי לחץ, זה גם לא טוב.
תראי, אישית אני אמרתי לתלמידות שלי שאנחנו לא מתכוונות למות, אז הדיבור שלך קצת פחות רלוונטי. אני רוצה לדבר על, 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 על הסליחה הזאת, על, על, על הקבלת דין הזאת, על איך עושים את זה? זה באמת סיפורים על גדולי הצדיקים וגדולי הצדיקות. את לא יודעת את זה, אבל זאת תגובה, ואת מסרבת לצעוק, את מסרבת לצאת על הממשלה, איך עושים את זה? איפה הכעס שלך? איפה הוא הולך? את גם ג'ינג'ית.
אני חושבת שכעס זה איזושהי תגובה שהיא מאוד אוטומטית. אם כל אחד יחשוב רגע, אם כל אחד תחשוב רגע על עצמה, על מה היא כועסת ומי, זה הרבה פעמים, בשבילי כעס הולך הרבה פעמים עם משהו אוטומטי כזה, משהו מעצבן, אז אני כועסת על זה, או משהו לא הולך לי טוב, אז אני כועסת על זה, נכון? אבל באיזשהו שלב בחיים שלי, כמו שהבנתם, אני אדם שבא, כנראה מגיל מאוד צעיר, לעבוד כאן. אני עובדת מאוד קשה על התודעה שלי ועל השינוי בתודעה. אני לא נשארתי אותו בן אדם שהייתי כשבאתי לעולם הזה. באמת עובדת על עצמי, והילדים שלי הם המורים, תובל ויותם. נויה הגיעה אחר כך, הבת שלי, היא ילדה שהיא באמת טפו טפו טפו, היא באה כבר, השיעורים היו, עליתי כבר תואר שני עשיתי.
לא, היא פשוט בת, איריס.
אז לא, אני באמת לא חושבת שזה נכון. היא בת, זה בטוח, אבל גם אני בת. וגם אני עשיתי להורים שלי גם בית ספר, אבל הם דווקא לא התחברו כל כך לשיעורים. אז בסוף עזבתי את הבית, ובזה זה נגמר. עברו איזשהו שיעור כנראה. אבל אני לא חושבת שזה בגלל שהיא בת. אני לא יודעת, עוד לא פיצחתי את העניין. ילדה, באמת, פו טפו. לא נמשיך לדבר על זה.
היא בת.
אז כעס אצלי גם היה חלק מהמנעד הרגשות. אני אומרת, לכל אחד יש לו מנעד של רגשות, ויש המון רגשות שהרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים שהם קיימים, כי אנחנו מתמקדים. זה כמו ילד שאוהב לאכול רק שניצל ופירה. הוא לא יודע שאפשר עוד דברים וזה טעים, כי הוא לא התנסה בהם. ויש לו את זה. ולי היה גם, היה לי כעס, והייתי כועסת על הרבה דברים, מתעצבנת, שמשהו לא, שלא הבינו אותי, או שלא עשו כמו שאני חושבת. אבל במשך השנים, כשזיהיתי את זה, החלטתי שזה לא מתאים לי. אני לא רוצה את זה. הכעס לא משרת אותי לטובה. ועשיתי ממש עבודה דרך מיינדפולנס. ומיינדפולנס זה מדיטציות שבהן זה לא יותר מדי מסובך, משהו מאוד לא מסובך דווקא, מאוד פשוט. להיות במיינדפולנס זה באמת להיות ברגע הזה, בכאן ועכשיו. בהתמקדות, בהתבוננות, ובתהליכים האלה זיהיתי שהכעס הוא מאוד מיידי אצלי, הוא נורא, טק. הרגש הראשון שהיה נשלף היה כעס.
וואו.
כן. ולמדתי לזהות את זה ולעצור את זה. ופשוט ברגע שהייתי רוצה להתעצבן, הייתי רגע אומרת, רגע, שנייה, חכי. ובואי תראי, אולי אין על מה לכעוס. אולי אין על מה להתעצבן. ואני לא בדיוק להסביר, אבל זה פשוט עזב אותי. הכעס כאילו נפטרתי ממנו, והצלחתי לסגל רגשות. אני אומרת עוד פעם, אני בן אדם הכי נורמלי, רגיל, כמו כולם, אבל יש לי המון רגשות שהם לא כעס. אז יש לי עצב, כשיותם נהרג, הדבר, אני נשברתי. אני לא אמרתי, טוב, וואו, איזה יופי החיילים שלנו. אני נשברתי לחתיכות קטנות. אני לא ראיתי אור בשום מקום, אני בכיתי כמו משוגעת, ואני, אבל לא היה כעס. היה אכזבה גדולה. כי ציפיתי שהוא יחזור. רציתי לראות אותו ולחבק אותו, והוא לא חזר, הוא חזר, אבל לא בגופו. אז האכזבה, אם תשאלו אותי מה היה הרגש הכי דומיננטי, זה היה קודם כל אכזבה, ואחר כך ייאוש, כי לא הייתה תקווה. וזהו, הכל נגמר. בימים הראשונים לא הצלחתי לראות שום דבר חוץ מ... לא האמנתי. גם לא יכולתי להבין מה באמת קרה פה. אבל כעס לא הגיע בשום רגע. זה לא יודעת להסביר. כאילו הוא לא הגיע. הגיע אכזבה, הגיע חמצה, הגיע פספוס, הגיע... למה? הגיע אוף, הגיע... זה לא יכול להיות, אבל הכעס על החיילים ועל הצבא ועל המדינה, גם על המדינה, לא הגיע.
כשלפני שהגע דיברנו על יוצאי אתיופיה שחוגגים את הסיגד השבוע, והיה מנהג, ותתקני אותי אם אני טועה, היה מנהג לקחת אבן כבדה ולעלות איתה על הר גבוה, כשבעצם הם אומרים בחג הסיגד, אני הופכת את העול הכבד והגדול לסגידה למשהו הרבה יותר גדול, לאיזשהו עתיד, לאיזושהי תקווה. הילד שלך נחטף ואחר כך נהרג על ידי כוחותינו, אז למה את מחכה עכשיו? למה אישה שתקוותה נשברה מקווה?
אז אנחנו באמת, התקווה שיותם יחזור הביתה, תמיד אני אומרת, אני בניתי הרי סיפור כזה שכולם האמינו לי. אני הצלחתי לשכנע את כל עם ישראל שיותם יחזור הביתה. הוא באמת חזר. יש אנשים לצערנו שעדיין לא שם, עדיין לא חזרו, ועדיין, הלוואי שכולם באמת יחזרו. לנו, אחד הדברים שאני אומרת עליהם גם תודה, בסופו של דבר, זה שהגוף של יותם הגיע גם לארץ. הגיע הביתה והגיע... למקום, ויש לנו מקום ללכת אליו, והוא שם, הגוף שלו. גם על זה יש לי הרבה מה להגיד על העניין הזה של הגוף וזה, אבל באמת ביומיים הראשונים לא הייתה שום תקווה, שום דבר. הכל היה שחור, והכל היה רק, מבחינתי הייתי מוכנה גם, זהו, לקבר בעצמי, והייתי צריכה למצוא את הכוח הזה, למצוא את התקווה מחדש, ולא יודעת אם שמעתם שאני מספרת על תהליך... טיפולי שעשינו ביומיים אחרי, הפסיכותרפיסטית שלנו, של כל המשפחה, הזמינה אותנו, הזמינה אותי ואת בעלי, והיינו אצלה בחדר, והיו ממש ארבע כיסאות שהיא, ממש גם כיסאות בצבע ירוק דווקא זה היה, והיא ביקשה מאיתנו לשתף את הפעולה בתהליך טיפולי שעשינו, אז היא אמרה ככה, הכיסא הראשון זה כיסא שיותם, מייצג את יותם בחיים שלו לפני השבי. הכיסא השני זה הכיסא שיותם היה בשבי. הכיסא השלישי זה הכיסא של יותם ביום השחרור, כך היא קרא לזה. והכיסא הרביעי זה יותם איפשהו עכשיו. וכל אחד מוזמן לשבת בכיסא ולדבר כאילו יותם.
וואו.
זה נקרא פסיכודרמה. ורביב קם ראשון, בעלי שהוא קיבוצניק הכי סגור ולא מתקשר עם שום דבר חוץ מהבוטנים שלו. לא יאומן, פשוט קם, התיישב על זה, בלי לחשוב פעמיים.
פתאום גילינו שהבעלים שלנו קיבוצניקים גם.
מגדלי בוטנים.
לגמרי.
מתיישב ואומר, בתור יותם הוא מדבר, כאילו יותם מדבר מהפה שלו. אני חזק, אבא ואמא, תסמכו עליי. כמו שהוא רצה תמיד, זה מה שיותם רצה, שנסמוך עליו. תסמכו עליי, אני חזק, אני מסוגל, אני על זה, הכל יהיה בסדר. ככה זה יוצא מהפה של רביב. ואז אני התיישבתי בכיסא של יותם, ביום השחרור היא קרה לזה. עכשיו אני, לא, מה זה יום השחרור? אנחנו לא ידענו באמת מה קרה, ואיך הוא השתחרר, ומה באמת. אז אני לקחתי את יום השחרור כיום של השחרור. לא מהשבי, אלא מהעולם. ככה. ואמרתי דברים, כאילו אני עד היום לא יודעת להסביר מה באמת היה בחדר הזה. כי כשאני מדברת עם אנשים שהם פחות רוחניים, אני קצת נבעלת שהם יחשבו שעשיתי זה, הבאנו את יותם, עשינו הוקוס פוקוס, ואז הוא הגיע, ואני אומרת, לא, לא, לא. לא יותם עצמו היה שם, היה איזושהי תודעה מסוימת שדיברתי ממני, אבל אני חושבת שאתם מבינות, נכון? לא צריכה ממש ככה לרדת לרזולוציות, ואני אמרתי אותה, יותם בעצם דיבר מתוכי ואמר, אמא ואבא, אני יכולתי לברוח מהשבי, הייתה לי את היכולת הזאת, ואני עשיתי את זה. וידעתי שבגלל שאני נמצא במלחמה, לא בטוח שאני אשאר בחיים, אבל הכי חשוב היה לי לנסות קודם כל לעשות מעשה.
וואו.
וזה ברגע, ואם אני לא אצליח להישאר בחיים אחרי המעשה, אני לפחות לא אמות בשבי, ואני אמות כאדם חופשי.
וואו.
וברגע שהמילים האלה יצאו מהפה שלי אגב, אז אני לא יודעת להגיד אם זה משהו שרציתי להאמין בו, אם זה תודעה שהגיעה מבורא עולם, אם זה אותה מעביר, לא יודעת. אבל זה היה נוכח בחדר. ואחר כך עברתי לכיסא השני, במקום שבו יותם נמצא עכשיו. אז, זה היה יומיים אחרי. ושם אני, זה משהו שאני כמעט לא מדברת עליו. יותר קשה לי. אני נורא מתרגשת. כי שם הוא פנה אליי ואליו ולרביב כהורים. ובעצם אמר לנו תודה. כן. וזה באמת נורא מרגש. הוא אמר תודה שהייתם הורים כל כך טובים. ובלעדיכם לא הייתי יכול להישאר בעולם הזה כל כך הרבה שנים. וגם אז נורא נורא בכיתי, וגם כשאני כמעט לא מזכירה את הסיפור הזה. אבל יצאנו, אני חייבת להגיד, מהמקום הזה, מהחדר הזה, אם הגענו כמו על בטריה 0, יצאנו על בטריה 100. כן. זה ממש הרים אותנו, וזה הכל בכוח של התודעה שלנו. זה לא שמישהו בא ואמר לי, יותם היה גיבור, יותם עשה... אני הבנתי שהוא היה גיבור. אני הבנתי, כי הסכמתי לעצמי להתחבר למשהו הרבה יותר גבוה מאשר רק ירו בו ופספסו אותו ולהישאר בתודעה הזאת של הטעות, כמו שאמרת. ואני חושבת שזה שינה לנו את כל הפרספקטיבה.
זה אישה הזאת. את יודעת מה את לא יודעת. אבל למה שאת עושה קוראים למדנות. זה הדרשנות. את לומדת סיטואציה, מפרשת אותה כמו תורה. ומי שלא שמע את השיעור של הרחל אימנו, פשוט פספס שיעור של רבנית גדולה. באמת, יש בך יכולות לימודיות. You are scholar. וזה מה שאני חושבת מציל אותך.
גם.
כי באמת, זה לומר, אני לכן. ממש חושבת על לקחת כיסא בבית, ולשבת ולומר, אמא, תודה שאת כזאת אמא מדהימה, כי אני תמיד אומרת לילדים שלי, תקנו לי ספל, אמא איומה, אמא מזניחה, אמא נוראה.
למה?
כי אני אמא נוראה ומזניחה. ואני צריכה את הכיסא הזה, להגיד, אמא, תודה רבה, את אמא נהדרת. הרי זה המצאה, אבל אני אמציא אותה. וזה מדהים. את לומדת את העולם, ואת לומדת אנשים. זאת אינטלקטואליות לבוא לכאן. באמת, זה ללמוד אנשים. שאת לא מכירה. וכך רציתי שיחסקו אלייך, על העושר הזה של הנשמה הזאת, של מישהי מהשומר הצעיר שאלוהים ישמור. ובאמת...
לגמרי. אולפנת מחנות העולים. הייתי במחנות העולים, לא בשמר הצעיר. נראה לי...
מה די, זה? די.
מחנות העולים זה כמו הנוער העובד כזה, זה אותו רצף של סוציאליזם, והתנועה החולצה הכחולה עם הכפתורים זה היה.
פשוט אישה מהממת, אין מה לומר. אני רוצה לשאול לאן פנייך, איריס, מה את עושה עכשיו? הרי בפוליטיקה נצביע לך כולנו. אין מצב שלא. מה את רוצה לעשות בחיים?
אז אני חייבת להגיד שקודם, לפני שבאתי הנה, ישבתי עם די צהור. כולכם יודעות מבן של אבינתן אור, חטוף כבר כמה 400 וכמה, לא סופרת כבר, 416? 17. וגם שאלה אותי, כאילו דיברנו, שתי אמהות. שתינו באותה הצרה פחות או יותר, להם עוד יש תקווה מסוג אחר. אני לא עניתי קודם על התקווה, אני אשלים את זה. כי באמת, כשהבנתי את הסיפור עם יותם, וגם אנחנו כן היינו בקשר עם מתקשרות שהגיעו אליי ומסרו לי הרבה מסרים מאותם, אני הבנתי, התקווה מבחינתי היום, הסיבה שאני קמה בבוקר ומגיעה ומדברת בפורומים, זה התקווה שאני יכולה, אוכל לחולל איזשהו שינוי בתודעה של אנשים, גם כאינדיבידואלים, אבל גם כחברה ישראלית.
וואו.
וזה תקווה, וזה נותן לי את הכוח,
כי
אני חושבת שאותם זה מה שהוא בעצם משאיר לי. אני אמרתי, אני לא יודעת אם את שמעת אותי, אבל אני אומרת שלימדתי את עצמי, ואני מלמדת את עצמי כל יום, ליצור מערכת יחסים חדשה עם יותם. יותם בגוף שלו באמת לא כאן, אני לא מרגישה את יותם, לא רואה אותו יותר נכון, אני כן מרגישה אותו, יש לי את היכולת להרגיש אותו, אני לא רואה אותו ואני לא שומעת אותו. נגיד תובל רואה אותו ושומע אותו. הוא רואה אותו מדי פעם, הוא אומר, הנה, יותם פה, ומה זה, עכשיו ראיתי אותו צוחק. יותם היה נורא מצחיק, והיה גם צוחק המון. אבל אני, זה באמת, פה אני מבינה שאני עושה משהו מאוד יוצא דופן. שאני אומרת כזה דבר, אין מה לעשות, זאת המציאות שלי. יותם, זהו, הוא סיים פה על האדמה הזאת, התפקיד שלו. ברור לי שהדרך שבה הוא סיים, היא דרך שמחייבת אותי, להמשיך את הדברים שבגללם אני עושה ככה, מדברת, מאחדת, משתדלת לפחות, לחבר, לקרב לבבות, לא להסכים למילים מפלגות בשום דרך, ממש בשום דרך, לא לתו, לא לימין, לא לשמאל, איפה שאני מזהה מילים, אני לא מסכימה, באמת לא מסכימה על אף צד של המטבע, וזאת התקווה. כי אני אומרת, עם ישראל, זה היום התקווה. וכשאומרים מה שאני אספר עוד סיפור קטן, לפני יומיים, אני הגיעו אליי אורחים מארצות הברית, שהם ביקשו שאני אסע איתם לדרום. ופעם ראשונה נסעתי לנובה, אני לא הייתי שם אף פעם, הייתי בכפר הזה, לקחתי אותם, הראיתי להם את הבית של יותם, זה היה גם קשה בפני עצמו, ואחר כך הלכנו לנובה. ולא הייתי שם אף פעם. מטורף. והאמריקאי הזה, הוא כבר שמע את ההרצאה שלי, גם בחור חבדניק מפנסילבניה, ואז הוא אומר, איך זה שאף אחד לא ניגש אלייך? אמרתי לו, קצת סבלנות, אין לך מה לדאוג. לא עברה דקה, כמו דבורים לדבש, אנשים מתחילים להתקבץ סביבי, וכולם רוצים לשמוע ולדבר, לא? ואז אחת אומרת לי, תשמעי, יש לנו פה אוטובוס, של אנחנו הגענו מכוכב, מצור יגאל או מכוכב יאיר, לעבוד בלקט. אתם יודעים מה זה לקט? אתם יודעים מה זה לקט. אז לקט, שאתם, מה זאת אומרת בלקט? אומרת, עבדנו פה במושב עין הבשור, עזרנו לחקלאים. אני אומרת לה, מה? אנחנו באנו באוטובוס, 50 אנשים, כולנו מעל גיל 70, לעבוד בלקט של המושב עין הבשור. אני ישר התחלתי לבכות. אמרתי, אז איך אומרים אחרי זה שיש פילוג ויש איזה... על מה אתם מדברים איתי? ואז היא ביקשה ממני שאני אעלה לאוטובוס ואני אגיד כמה מילים. ודיברתי על זה, דיברתי על זה שאנחנו מוזנים מתקשורת שמנסה לפלג בינינו ולקחת אותנו לקצוות. והנה זה עם ישראל, יושב פה באוטובוס. אנשים הגיעו מכוכב יאיר למושב עין הבשור. שנה אחרי המלחמה, לא תגידו בחודש הראשון, כולם רצו ועשו, אנחנו שנה אחרי, יותר משנה, וכולם ממשיכים לעזור, ואין אף אחד ששוכח בחטופים, ואין אף אחד ששוכח להתפלל על חטופים, ולעשות, וכל הזמן עושים. אז זה התקווה שלי, כי אני מאמינה בעם ישראל, אין מה לעשות.
וואו, איזה אישה.
אחרי כל מאמינה.
וואי, וואי, וואי.
ואתמול איזה עיתונאי התקשר אליי ורצה לראיין אותי למקור ראשון, הוא עושה כתבה על החברה בישראל. אז אומר, אני רוצה לשמוע מה דעתך, כולם אומרים שהחברה מפולגת ויש אין לנו סיכוי. אמרתי, מה? על מה אתה מדבר? וסיפרתי לו ציפור הלקט, ושאר התחלתי לבכות, גם בטלפון, ואמרתי לו, אין חברה יותר טובה מחברת החברה הישראלית. אנחנו... כמו שאנחנו אוהבים בעוצמות, ככה אנחנו גם רבים בעוצמות.
נכון.
אבל זה לא קשור, אנחנו, זה אנחנו. הוא היה בשוק.
איזה אישה. אני רוצה עוד כל כך הרבה ללמוד ממך, אבל אני מרחמת עלייך ועל זמנך היקר. אני אוהבת אותך, אירס, כל כך. אני ממש רואה בך אימא כמו שרה, רבקה, רחל ולאה, את ביג מאמה, את אימא מהממת ומדהימה. אני לומדת ממך אין סוף.
באמת?
באמת, איריס, באמת. אנחנו רוצות לראות אותך כאן מדי שבוע.
סיפרת להם על לאה? על רחל ומאמה?
רחל ולאה.
סיפרת להם על רחל?
ספרי.
אני אספר? די צהור שהייתה איתי על הבמה בכיכר, היא לקחה ממני, חטפה ממני את הנאום שלי, היא אמרה, אני חייבת לקחת אותו הביתה, והיום היא אמרה לי, תקשיבי, חילקתי אותו לכל הילדים שלי, וקראנו את הנאום שלך, ולא אמנו, מאיפה צצת את? ממש ככה.
ממש.
אז אני אגיד מה אני כתבתי, אני באתי לדבר לפני שבועיים זה היה, על בכיכר החטופים, ביום שלישי, זה היה ביום שלישי, זה היה עצרת האחדות שיש בכיכר החטופים, ומדי פעם מבקשים ממני לבוא, ואני באה כמובן תמיד, זה אצל ג'ניה ארדיך, אני תמיד אוהבת לבוא, וזה היה באמת בימים של פטירת רחל אימנו, וקראתי ככה ברפרוף את הסיפור על רחל, למדתי אותו אולי בכיתה ה' פעם אחרונה, בתנך, בשיעורי תנך, והדבר שמיד קפץ לי על רחל, היה היכולת של רחל, להיות, לרצות שלום בית. בעצם הכי חשוב בשביל רחל היה לא לריב ולשמור על שלום הבית, כשהיא הייתה בעצם יכולה לכעוס מאוד, אפרופו לכעוס, על אחותה ועל אבא שלה, ולנתק, ולנתק את הקשרים, ו... אבל היא לא, היא בחרה לא, לא. היא התנתנה לאחותה את כל הטיפים האלה שהיו עם סימנים, ואני אמרתי באיזשהו... היה לי איזשהו, גם כתבה טלוויזיונית, משהו לא משנה, אמרתי לאייל נווה מאחים לנשק, שאני הייתי כל כך, כל כך נורא בפחד מההפיכה המשטרית, ופחדתי מכפייה דתית, ופחדתי ש, שיעשו לי בכוונה ו, ויחריכו אותי, ו, ואמרתי לו משפט, לא לפרסום, אמרתי לו, אני מוכנה לשים בורקה, ללכת עם שביס, לגור במאה שערים, רק שנהיה ביחד. וזה רחל אימנו לפי דעתי, נכון? סוג של. כאילו, מה זה כבר משנה אם אנחנו כל היום רבים אחד עם השני, אז נשים כזה, אז נאכל את זה, אז לא נאכל את זה. ואז הבנתי שגם המילה כפייה היא גם בחירה. אם אני אומרת שמישהו כופה עליי, זה בחירה שלי לראות שזה כפייה, ואני יכולה גם לבחור בזה שזה לא יהיה כפייה. כזה.
נכון.
כל מיני תובנות.
את יודעת מה את? את אישה שלא נמצאת בשום שבי.
נכון.
לא מחשבתי ולא, ולכן אני גם יודעת שיותם הרגיש חירות במקום הנורא שהוא שהה בו. את אישה של חירות מחשבה.
נכון. ממש, ממש נכון, וגם לפני כן גם, אבל זה גם היה בהדרגה, כמו שאני אומרת, כן, זה היה גם בהדרגה, כי גם, כמו שאמרתי, לא נולדתי ככה, עברתי הרבה תהליכים, הרבה פעמים אני מדברת עם נערות, צעירות, ואני אומרת להם, תתחילו עכשיו לעשות עבודה, וזה ישתלם לכם, כי אתם יכולים להגיע למקומות שאתם באמת יכולות להיות עם שלווה ושלוות נפש. יותם היה אדם מאוד... עם הרבה גוונים ושערות, עם הג'ינג'י שלו, והוא היה כזה מטליסט, מוזיקאי, מנגן heavy metal, הוא לא היה מתופף, הוא עושה, רואים אותו בכל מקום, נראה טוב. והדבר שהיה לי הכי חשוב, כשהוא היה בשבי, זה היה להעביר לו אנרגיה שאני סומכת עליו, ושהוא חוזר הביתה. והאנרגיה החיובית הזאת, אני מאמינה ב-100%, שהוא הגיע אליו האנרגיה הזאת, ושהוא באמת ידע שאנחנו מאמינים וסומכים עליו. ותמיד אמרתי בטלוויזיה, אמרתי, אל תמסכנו, ואל תהפכו את השבועים, את החטופים, למסכנים.
וואו.
אתם יכול... צריך לעשות הכל בשביל להחזיר אותם, ולדבר הכל הכל בכל מקום, אבל לא במונחים של איזה מסכנים ואיזה עלובים, לא. אלא להפך, הבן שלי, ואתם יכולים לשמוע היום, אמהות שמדברות בתקשורת, איך הן אומרות? הבן שלי חזק, הבן שלי
נכון,
שורד.
נכון.
אני חושבת שאני הבאתי איזשהו מסר, שבוא נדבר על הילדים שלנו כאנשים חזקים.
וואו.
למה להוריד להם? זה גם לחיילים. כשלפעמים אני שומעת, יש פה אמהות לחיילים? לפעמים אני שומעת...
אנשים לחיילים.
נשים לחיילים, באות אליי בוכות, ואומרת, מסכן בעלי, עכשיו הוא חוזר אל המילים, למה מסכן? זה מסכן, בן אדם הולך עם נשק, איזה מסכן? צריך מאוד במילים, לבחור, לבחור טוב את המילים. וגם על יותם, כשיותם נחטף, תובל הבן שלי אמר, איזה מסכן יותם. איזה מסכן, יותם מסכן? יותם כל כך חזק, כל 28 שנים, מה הוא עבר? זה מסכן? אז אין מסכן.
איזה דוגמה, איזה אישה. תודה רבה. שיהיה לך תמיד טוב. אנחנו רוצות אותך פה כל יום שלישי.
כל יום שלישי? כל חודש.
זה 10 שקלים כניסה. תודה רבה לאישה הגדולה הזאת.
אם אני בארץ, אני לא תמיד בארץ.
תודה לזמן היקר, מרצה הכי מבוקשת שיש. אני מאחלת לכולנו חודש טוב. אנחנו נמשיך בשבוע הבא את סגולות הכסלו. מוצאי שבת אתן אומרות נשמת כל חי, עושות סעודה רביעית ומברכות זו את זו. עשה לי מטעמים בעבור תברכך נפשי. הברכה חלה על אוכל. אז תברכו זו את זו, סעודה רביעית, איריס חיים, כפיים.
רבי נחמן אומר, מי שרוצה,
אני רצה לשם הברכות של אוסטר.